שלום וברכה, אנחנו בלימוד החומש היומי בשישי של פרשת ויקהל פקודי, ובקריאה הזאת של החזרות מפרשת ויקהל והלאה בפרשת פקודי אנחנו מגלים יהלומים, מגלים מרגליות שמונחות לפתחנו בשינויים קטנים, בתוספות, בנקודות קטנות שלא מוזכרות בזמן הציווי בפרשת תרומה או בפרשת תצווה, ומתעוררות כאן ומלמדות אותנו לימודים אדירים. גם בפרשת השבוע של היום, גם בפרשת היום בשישי, אנחנו פוגשים את אותו סיפור, והפעם מסביב לאחד מבגדי הכהונה שאנחנו מבקשים לדבר בו, האבנט. הנה הפסוקים. ויעשו את הקוטנות שש מעשה אורג לאהרון ולבנה. פרק למתת מפסוק כפזיים ואילך. ואת המצנפת שש, ואת פערי המגבעות שש, ואת מכנסי הבד שש מושזר. ואת האבנט, נשים עכשיו לב, שבציווי בפרשת תצווה כתוב שגם את האבנט עשו יחד עם כולם, אבל לא מפורט, תראו עכשיו את הפירוט. ואת האבנט שש מושזר, ותכלת וארגמן, ותולעת שני מעשה רוקם, כאשר ציווה השם את משה. בוא נחזור רגע, את האבנט שש מושזר. שש זה פשטן, פשטן שזור, ותכלת וארגמן ותולעת שני, כמו שאנחנו כבר יודעים פירושו, סמר וצבע תכלת, סמר וצבע ארגמן, סמר וצבע תולעת שני, מעשה רוקם. משמע, האבנט עשוי מצמר ופשטים יחדיו. ברשת צמר ופשטים. צמר ופשטים יחדיו זה כלעין. אז האבנט עשוי כלעין. והוא הבגד היחיד. וכך מנסח הרמב״ם את דבריו בסיום סיום הלכות כלעין, בהלכה החוסמת את הלכות כלעין ברמב״ם. כהנים שלבשו בגדי כהונה שלא משעת עבודה, אפילו במקדש, לוקים מפני האבנט שהוא כלעין, ולא הותרו בו אלא משעת עבודה, שהיא מצוות עשה כציצית. שומעים? כהנים שלבשו בגדי כהונה אפילו במקדש, אבל לא תוך כדי העבודה, לוקים. מדוע? שישנו בגד אחד בבגדי הכהונה, הוא נמצא אצל הכהן האדיוט, אצל כל הכהנים, והוא האבנט, והוא מכלעין. עכשיו יש כאן סתירה מרתקת. כהן חייב לעבוד עם כלעין, כי מחוסר בגדים, עבודתו פסולה. והאבנט עשוי שש מוסדר ותכלת וארגמן לתולעת שני. וממילא, ברגע שהם שלא בשעת עבודה ולשיטת הרמב״ם אפילו במקדש, הם שותים תה, הם מתפנים לרגע, אסור להם באותה שנייה להיות עם אבנט, כי אותו הדבר שהוא המצווה הגדולה ביותר להיות בו בשעת העבודה, הוא איסור גמור של לבישת כלעין, ואותו רגע שאתה לא משעת עבודה, גם אם אתה במקדש. ולא הותרו בו אלא משעת עבודה, שהיא מצוות עשה כציצית. ולמה הוא מזכיר לנו את הציצית? כי גם בציצית יש חיוב ללבוש ציצית, והציצית היא כלעין. כי בציצית שכתוב בה לשים את הכנף וטיל תכלת על כנפי בגדיהם, כנפי בגדיהם זה כל בגד, גם פשטן, והכנף וטיל תכלת זה דווקא צמר הצבוע תכלת. זאת אומרת שבציצית ודאי זו של התכלת, יש כלעין. נחזור את הציצית, נחזור אליה אחר כך, נחזור רגע לאבנט. ובסוגריים מרובעות רק בדבר אחד קטן, עסקנו באפוד ובחושן, וגם שם נזכרנו את פתיל הזהב, עם שש המושזר והתחלת והארגמן, הרמב״ם לא מזכיר את זה כאן, ודנים בזה הראשונים, הרדב"ז אומר במקום על הרמב״ם בהלכה, שבחושן ובאפון, כיוון שזה עשוי באופן קשה, גם בגלל פתיל הזהב וגם בגלל צורת המעשה, זה מעשה חושב, זה לא ראוי לבגד רגיל, זה בגד שנועד רק לזה, ועל בגד כזה אין איסור כלאיים. לכן הרמב״ם יזכיר דווקא את האבנת. אבל ענייננו אנחנו מתמקדים עכשיו בכלי הזה של האבנת ובסוגיית הכלאיים. כלאיים הם אבון חמור מאוד. מדוע באמת דווקא בשעת העבודה, דווקא במקדש, ודווקא באבנת, האבנת שונה מהבגדים האחרים בתכונתו. כל הבגדים האחרים הם פונקציונליים. המכנסיים לכסות ערווה, הקטונת, המקבעת או המצנפת לכבוד, לתפארת, פונקציות של לבוש זה או לצורכי ביגוד או לצורכי כבוד, תפארת, אבל האבנת נועד לא לזה ולא לזה ולא לזה. האבנת נועד אך ורק לדבר אחד, לעבודה עצמה. והאבנת הוא גם הכלי שדומה לו בהלכה גם היחס אל האדם המתפלל גם אם הוא לא כהן. כתוב שצריך לאזור חלציו לקראת התפילה משום תיקון לקראת אלוקיך ישראל. מנהגם של חסידים, באבנת, בגרטל, הוא לא קשור לזה. האבנת, אם כן, במקדש משמש כהכנה לעבודה או כמה שמביא אותך לתוך העבודה. בחינה כזו של תיקון לקראת אלוקיך ישראל. דווקא שם זה מחויב להיות כלאיים. לא דבר הוא, זה חייב להבין את זה. וגם בציצית, אם כבר מדברים על זה. בציצית, ובסוגריים אנחנו גם בשיעורי הרמב״ם היומי עכשיו, אנחנו בדיוק בסוגיה של הציצית והכלאיים. בציצית זו המצווה שהיא הוכרתם את כל מצוות השם. המצווה שהרמב״ם אומר, שהרמב״ן אומר עליה שהיא התחלת שמזכירה את התכלית של כל המצוות, ורש"י מסביר שהיא ציצית בגימטריה 600 ושמונה חוטים וחמישה קשרים ויחד תרי"ג, ולכן כל המצוות מרומזות בה. דווקא שם היא צריכה להיות כלאיים. בפירוש מרתק של רבנו בחיי, תלמיד הרמב״ם, לא בפרשתנו, בפרשת קדושים, בסוגיה של איסור כלאיים ושעטנז, מעריך רבנו בחיי במושג של כלאיים בכלל. תוך כדי הוא מתגלגל גם לעניין האבנת והציצית. אולי כמה מילים מדבריו. על הטעם של האיסור של כלאיים הוא כותב כך: כל הדברים הנבראים בארץ, בין חי בין צומח, יש לו כוח ומזל למעלה. וכל אחד ואחד נברא למינו. כי כן ייסד המלך יתעלה במעשה בראשית, שיהיה כל אחד ואחד למיניו. כל בריאה, כל דבר, עשב, זרע, למינהו. ומי שהוא מרביע או מרכיב שני מינים, הרי הוא משנה ומכחיש מעשה בראשית, שכתוב שם למיניה, והוא עושה הפך השם, שרצה להבדיל בין המינים. ועכשיו המשפט המכריע. כאילו מראה את עצמו שהוא חושב, כי לא יספיקו הנבראים שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, והוא רוצה להתחכם ולהוסיף שם עוד מינים מחודשים על כל מה שברא חי העולמי. מדהים, פשוט. עושה הכלאיים כופר בשלמות הבריאה, כופר בהיות הקדוש ברוך הוא הבורא, חושב את עצמו בורא חדש. לא יספיק הנבראים שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, הוא צריך להוסיף מינים מחודשים. אבל אז ממשיך רבנו בחיי ואומר, עד כאן על דרך ההבנה הפשוטה ועל דרך הקבלה, בסוד מצוות הכלאיים, המאמין תולדות למטה, מין במינו, גורם השלום למעלה. כי הכוחות הממונים הם משלימים מינוים הראוי כמו שצריך בעולם השפל. כל דבר בעולם יש את הכוח שלו מלמעלה, אין לך עשן ועשן מלמטה, שאין לו מלאך המכה עליו מלמעלה ואומר לו גדל. וככה מעמיד הולדות למטה, מין בשאינו מינו, הרי זה גורם הפך השלום. כי הוא מערבל הכוחות העליונים, הוא מבטל אותם, ועוקר אותם מנויים. ובעומק הוא אומר, וזהו סוד הלשון של כלאיים, שהוא לשון מניעה, כמו כלא, לכלוא. כלומר, ביטול הכוחות. מדהים. ולכן נאסר לנו חיבור הצמר והפשטים לחדיו. הלובש בגד זה למטה מערבב הכוחות העליונים. הוזהרו מהחיבור הזה שהם הפכים כדי להתרחק מרוח הטומאה ולהתקדש ברוח הקודש. לא הסבר כללי לכלאיים. נו, אז אדרבה ואדרבה, השאלה שלנו כל כך זועקת. אלא שרבנו בחיי בעצמו אומר שם כך, מה שהותר כלאיים בציצית, גם בבגדי הכהנים ובלבד בשעת עבודה, סוגריים, זה לא תלוי במקדש, כמו שראינו ברמב״ם, בשיטת הרמב״ם, אלא בשעת עבודה. כלומר, לא המקדש מתיר לכהנים ללבוש כלאיים, אלא העבודה במקדש. לפי שכל הכוחות המשתנים זה מזה, נשמע את המשפט הקצרצר הזה, כולם כלולים במצווה ציצית, הוא מדבר בשנייה על הציצית, ואין צריך לומר בבית המקדש בשעת עבודה שכל הכוחות כלולים שם, וכולי וכולי. בהתוועדות מרתקת בשנת תשנ"ן, עומד על הסוגיה הזאת הרבי זכותו יגן עלינו בתוך סוגיות נוספות ורבות. הוא מברר את עומק הדברים. לפי תורת החסידות, הצמר והפשטן מסמלים את החסד ואת הגבורה. והחסד והגבורה עומדים בשני מקומות, סופרים האחד את השני. הפשטן רומז למידת הגבורה, הצמר הרך הזה למידת החסד, והחיבור ששתי המידות לא עולה יפה. וזה הפירוש שנמצא בתוך דבריו של רבנו בחיי, מוזכר גם בזוהר בפרשת קדושים שם ובעוד מקומה. כאשר יש בעולם מצב של כלאיים, התפקיד שלנו הוא להילחם בזה. אבל בוא ננתח ממה נובע המצב הזה. המצב הזה נובע מזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא ברא את העולם במידת הגבורה, וראשית ברא אלוקים. בכל סיפור הבריאה לא מוזכר שם הרחמים, שם השם, אלא שם הגבורה, שם הצמצום. פירוש המושג הוא שכשהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעצם הבריאה, הוא גם צמצם את עצמו והעלים את עצמו, ובזה בעצם אפשר לנו לפעול כאן כישויות, כישים לפני עצמם, לא להיבטל ולהתעדות באורו. אבל זה דבר גם אפשר לנו חס ושלום לכפור. כלומר, מקור הכפירה בכוחותיו נובע מזה שבעצם כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. זה שלאדם יש את התחושה שהוא יכול לייצר מינים מחודשים. נובע מזה שכשהקדוש ברוך הוא ברא את הכל למיני, הוא ברא אותו בתור אלוקים, במידת הצמצום והגבורה, ואת האדם, שאגב אותו הוא לא עשה למיניהו, הוא נתן בו את כל הכוחות, והאדם הזה יכול, בגלל הצמצום, בגלל הגבורה, להגיע לכלעיים, לכלעיים נוראיים. אז מה התפקיד שלי? אני עכשיו המאמין. מה התפקיד בעולם? התפקיד הראשוני שלי, וזה התפקיד האמיתי, התפקיד שבו אני צריך לעשות ב-99% מחיי. התפקיד המרכזי שלי הוא להילחם בזה. להצליח להראות שבסופו של דבר אני לא מקבל את עניין הכלאיים. אני הולך הפוך מהכלאיים. אני מייצר מצב בעולם שבו אני דוחה את כל הכלאיים ומקבל את הקדוש ברוך הוא, וזהו איסור כלאיים. אבל יש עוד דרך. הדרך הראשונה קראנו לה הדרך של הדחייה, של הביטול. תפקידי האמוני, תפקידי הדתי בעולם הוא לבחור, לבטל כל ניסיון לעשות פה כלאיים. אבל את הכפירה הגדולה הזאת שעושה את הכלאיים, אם אני דוחה ומבטל, אני דוחה ומבטל, ונשאר שם בצד. לי ודאי אין כוח להפך את זה. לי אין כוח לברר את התוך, את האור שיש גם בתוך הכפירה הנוראית החשוכה הזאת. לי ודאי פה במציאות אין כוח לעשות את הפעולה שאנחנו קוראים לה פעולת הבירור וההעלאה. בניגוד לפעולת הזכייה והביטול. איך אני יכול? הכוחות שלי הם להאמין ולזחות, לבטל, אבל פעולת ההעלאה הזו חייבת להיעשות. בהפטרה שקראנו השבת בכתיסה, אנחנו פוגשים את אליהו הנביא, ולפני שהוא עומד ואומר לקדוש ברוך הוא, ענני השם, ענני על האש, הוא מבקש מן השמיים, הוא אומר שם מילים קשות, חז"ל אומרים הקשות ביותר שנאמרו. הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אתה הסיבות את ליבם אחורני. שמענו את זה? אתה. ואתה הסיבות את ליבם אחורני. בעצם הכפירה היא, כי בראשית ברא אלוקים, שם במקדש, בשעת העבודה, שם אומר רבנו בחיי את המשפט שקראנו מקודם, שם מתאחדים כל הכוחות אל הנקודה העליונה ביותר, שבה התפקיד של הכהן הוא לקחת את הכלאיים ואיתם לעשות את העבודה. כלומר, המשכן שעניינו להשרות שכינה בתחתוניים לוקח בגד אחד שהוא לא פונקציונלי לניגוד, שכל עניינו הוא לעשות את עבודת השם, היא כל מקראת אלוקיך ישראל. ועם האבנת הזה רק במקדש ורק בשעת העבודה אתה מעלה את הכלאיים למקור, למקור, אתה מברר מה גם הכפירה הזו באה לגלות בעולם. כיוון שירדנו כל כך נמוך, אז מה הנמיכות הזאת באה לגלות? מה המסע הנמוך הזה של הכלאיים, של ההרבעה הזאת, של הצמר והפשתים יחד בא לגלות? במקור העליון כתוב עושה שלום במרומיו, מי שעושה שלום בין מיכאל שר של מים לגבריאל שר של אש יכול לעשות שלום עלינו. במרומם מים ואש לא מחפים זה את זה, כי במקור הם לא רק לא מתנגדים, הם משלימים. יש רק מצווה אחת שבה יכולים להיות כלעין הטיפית. ואני מה יש בציפית? לא מצווה, כי כל המצוות. דווקא מפני שעניינה לזכור את מגמת כל המצוות, באה ציפית ומגלה שהמגמה העמוקה של המצוות היא לברר ולהעלות את העולם. ולכן הציפית יכולה להיות כלעין ומצווה בכלעין. הרבי מציין דבר מופלא על האבנט. אומר הרמב״ם להלכה שהוא צריך להיות של למדבט אמות. האבנט הזה, כמו שאמרנו, לא סוגר את המכנסיים ולא מסדר את החולצה. עניינו הוא מהותו, הוא צריך להיות לב אמה. מכמה משיטות הראשונים את למדבט האמות האלה צריך הכהן לקרוך בלמדבט קריחות. כך מופיע בשיטה מקובלת במקום. כלומר, למדבט האמה קורך הכהן בלב קריחות כשהוא יוצא לשתות תה, כשהוא יוצא במחילה להתפנות. הוא חייב, 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 חייב לעבור לבגדים אחרים. סט שלם. כי הכוח הזה להגיע ללב, 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 ללב פנימה. זה הכוח להגיע לעצם, לדבר הכי פנימי. ושם במקום הפנימי ביותר, שם במקום הזה של הלב הפנימי, שם הכל מתבטל אליו יתברך. שמתם לב פעם של הציצית? יש לב חוטי, 8 חוטים, כפול 4 כנפות. וזכרתם את כל מצוות השם. הוא אשר דיברנו, ולקראתו אנחנו הולכים בקריאת שביעין ובסיכום שאליו נגיע בעזרת השם בסוף הפרשה. השראת השכינה בתחתוניים היא לא רק איך אנחנו מצליחים להשרות שכינה עד למטה למטה, אלא איך אנחנו מצליחים להעלות גם את הכפירה הקשה ביותר. ובאותו התפקיד של כהן, ומגיעים לאו דווקא כהן גדול, הכהן האידיוט, הוא ממלא את התפקיד הזה באבנט שלו. רק יקרה אחת נותרה לנו היום עד שיבנה במהרה בימינו המקדש, שאיתה אנחנו פוגשים את כהנינו יום יום, ברכת כהנים. ואיך היא נעשית? שקידשנו במצוותיו וציוונו לברך את עמו ישראל, איך? באהבה. עומק האהבה הוא ההבנה שבמקור הכל הוא אחד. במציאות מאותו מקור ומטה חל עליי איסור כלאיים באופן הכי חמור שיכול להיות. הכלאיים הם האגו של מי שחושב שהוא ממשיך את הבורא. ובעומק, למי שיודע לברך את עמו ישראל באהבה, גם הכיסוי הזה הוא כיסוי שבא לגלות איזשהו אור עמוק עמוק עמוק. בזמן המקדש, בשעת העבודה, מברך את עמו ישראל באהבה. יום טוב עלינו ועל כל ישראל.